טוב, שלום וברכה. אז אנחנו, אני שנתחיל היום פרק ג', תודה רבה. אבל בואו ניפרד מפרק ב' מתוך פסקה ו', וזה ייתן לנו פתיחה לפרק ג' כבר. אז נתחיל בב', פרק ב', פסקה ו'. בסדר? טוב, זאת אומרת, היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוקי הנסוך עליה, מפני שבכללותה היא משגת מהאלוקות נועם עליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. כן. הרב מדבר פה, כנסת אל יש לה יופי פנימי. יופי פנימי, משהו עדין, משהו נסוך בה. חן אלוקי. כן. היא נושאת חן. מי נאמר שהייתה נושאת חן? היה לה יופי פנימי. אסתר, נכון. היא נסתרת, יש לה יופי פנימי, אבל משהו שמה, כולם נושאת חן בעיני כל רואיה. אז זה כמין, מה לקרקורים אולי מדבר, כי אסתר הייתה מאוד ביטוי של כנסת ישראל. אז יש פה איזה משהו עמוק, פנימי, נסוך בנשמה הזאת, איזה חן מיוחד. למה? כי בכללותה היא משגת מהלכות נועם עליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. יש איזה קשר כל כך עמוק, כל כך עדין, שהוא מעל כל ההסברים בין נשמת האומה שלנו לבין הקדוש ברוך הוא, שנסוך עליה. מי שטיפה יש לו רגישות, טיפה הוא כן, מתבונן ורואה כמה בתוך האומה הזאת, בכללותה, כן, בקולקטיב הזה של עם ישראל, יש איזה חיבור מיוחד, עדין, וזה חן, כי יש בזה עולם פנימי עמוק. כן, חן שייך ליופי שהוא פנימי, מה שהרב אומר פה. כן, כתוב על אסתר שהייתה ירקרוקת, כאילו חיצונית, היא לא הייתה כל כך יפה, אבל עדיין היא הייתה, יש לה איזה יופי פנימי שכולם מרגישים אותו, שהיא שייכת למשהו עמוק יותר, עדין יותר. אז ככה עם ישראל, כן, מי שיש לו טיפה רגישות, אז הוא קולט את זה, את היופי הפנימי הזה. ומתוך שמזיו כללותה, האור הזה שנמצא בנשמה הכללית של עם ישראל, הוא לא נשאר רק שם, נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה. כן, זה ביטוי מיוחד כזה, חוט של חסד. כל אחד מקבל חוט של חסד מכנסת ישראל. על ידי חוט קטן כזה, מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, על ידי החן האלוקי החי בקרבה, ומתוך כך מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. החוט הקטן הזה זה כמו חוש פנימי כזה, שהוא כל כך ניתן להסברה, כי הרבה פעמים מציאותית, גם בטח אנשים שהם לא באים מתוך תורה ולא יודעים להסביר, שאלו, מה יש לך פה בארץ הזאת, מה יש לך פה במדינה הזאת, חוץ לארץ כאן אפשר להסתדר יותר, ואפשר לא יודע להסביר, לא, אני רגיל פה, אני אתן לכל מיני הסברים כאלה, מצחיקים, כי המזיד הזה הולך למצוא את הנפש. מה הסבר? יש חוץ של חסד, איזה חיבור כזה, עדין כזה. בין אסתר לבין כל רואיה, בין הנשמה הכללית של כנסת ישראל, בין כל אחד מהפרטים שלה, הוא יודע שזה השורש שלנו, מעיין כזה, עליון. כן? כל אחד מאיתנו זכה בחוט של חסד להיות קשור, להרגיש את החיבור הזה. זה לא רק שאנחנו מחוברים כי זאת המציאות, אלא יש לנו איזו הרגשה עדינה כזאת, שעם ישראל בשבילנו זה הכל. הנשמה שלו זה משהו שהוא הדבר הכי מלבב, הכי משמח, הכי מרומם. וזה קשר אמיץ, קשר חזק מאוד, קשר חזק מאוד. זה נכון שאמרנו בפעם הקודמת, בפסקה ד', שהמזון בין היחיד לבין כנסת ישראל צריך מזון תמידי, יותר מאשר בעמים אחרים. זוכרות את זה? כי בעמים אחרים הקשר הוא רק טבעי, הוא חיצוני, אז ממילא זה קשר ספונטני כזה. כאן זה קשר שצריך לחזק אותו, צריך להעמיק אותו, להעצים אותו על ידי מזון של תורה ומצוות. אבל הוא קיים, אומר הרב, באיזו צורה עדינה אצל כל אחד ואחד בעם ישראל, כן? הוא ימסור את הנפש כדי לא להיפרד מהאומה. כן? זה יהיה דבר מאוד, דבר מפליא, כן? איך אחותי אמרה לי שהיה איזו תופעה כזאת בתאילנד, אני לא יודע איפה הוא שמע, אולי זה, שמישהי, לא יודע, מישהי מכפר חבד כנראה בתאילנד או משהו, שברגע שהתחילה מלחמה, אז התקשרה לארץ, בדאגה כזו, מה קרה לסכם? כולם חולים מחלת ים? כל הישראלים חולים מחלת ים. היה בבת אחת, כל האנשים שהיו שם בטרקים, בכל הזה, אז הם רצו חילוץ. הם שמעו שיש מלחמה, רוצים להגיע לארץ, רוצים להילחם. אז לא על כל דבר, אז היה שם שני סעיפים בחוזה שחייבים להביא לך מסוק מיידי. או מחלת ים או רגל שבורה. אז חייבים לחלץ אותך. אז חצי היו מחלת ים, חצי היו רגל שבורה, מאות ישראלים. מה קרה? מה קרה לכל הישראלים? חוץ של חסד קורא להם, לכולם הביתה, כולם. ירדו מהמסוק, פתאום כולם רצים, גם אליהם במחלת ים, גם מהרגל השבורה, רצים. טוב, מה משונה? כן. זה החוץ של חסד שקיים. כנסת ישראל קוראת לנו. אמא קוראת לנו, כולם רצים. אין כל כך הסברים. משהו מאוד מיוחד. אז זה הפתח לפרק שלנו, פרק הבא, דבקות. הרב קורא לזה הידבקות והתקשרות בכללות ישראל. כן? איך מממשים את הקשר הזה? קודם כל אמרנו, הוא קיים בנו בצורה טבעית, הוא קיים בחוט הקשר הזה, חיים בנו בצורה טבעית, אבל יש עכשיו עניין לחזק אותו, להעצים אותו. כן? זה נקרא הידבקות בכנסת ישראל, הידבקות בכלל ישראל. כן? זה הפרק של פרק ג'. כן. זה יופי שהוא לא תמון ברבדים החיצוניים, כן? איך כתוב בפסוק? לא מרובכם חשק בכם השם, כי אתם המעט מכל העמים. כן? לא בהכרח הכי חכמים, לא בהכרח הכי גיבורים, לא בהכרח הכי עוצמתיים. אבל עם היופי הפנימי, הכוונה עם הטוב, עם הנעימות, עם העולם פנימי של עדינות כזאת, שבסוף היא נוסחת איזה חן כזה. חן זה משהו פנימי כזה עמוק, שבסוף הוא גם יוצר איזה רצון להשתייך, אם מישהו יש בו חן, אתה רוצה להיות שייך אליו. למה? אתה לא יודע להסביר את זה. יש בו איזה משהו פנימי כזה שהוא נסוך בו איזה יופי פנימי. כן? כזאת הייתה אסתר. כן? כזאת היא כנסת ישראל. כן? יש לנו איזה שייכות עמוקה הזאת, הנשמה הגדולה הזאת. אנחנו לא תמיד יודעים להסביר. אבל כמובן שככל שנסביר את זה ונבין את זה יותר ונפעיל את הדבקות הזה, אנחנו יותר נגדל בה. כן? וזה הנושא של פרק ג', אנחנו עוברים אליו. טוב? תראה, בוא נראה, פרק ג' פסקה א'. כשאדם משים את ליבו ודעתו להידבק באור האלוקי המאיר בכנסת ישראל בכללה, בכל הנשמות ובכל הדורות, מראשית ועד אחרית. יש לנו פה קצת תוספת הגדרה, שמעינו אותה בעבר, שכשאנחנו מדברים על מה זה נקרא להידבק בכנסת ישראל. אז א' זה אומר, להידבק את הכנסת, הכוונה להידבק לא בצד החיצוני של האומה, אלא באור האלוקי שנמצא בתוך. כן? נכון? בסדר? זה מה שהרב אומר, קודם נקודה ראשונה. כבר ראינו זה בעבר, אז צריך לשים לב לזה. כי... אז להידבק את הכנסת, להידבק באור האלוקי שנמצא בתוך האומה. וואה, כל ישראל מירושלים. לא, בסדר, נראה לי נגמר. המאיר בכנסת ישראל, האור האלוקי המאיר בכנסת ישראל, בכל הנשמות ובכל הדורות מראשית ועד אחרית. זאת אומרת, אנחנו מדברים, כנסת זה דבר מאוד מעניין, כי זה נשמה לא רק של הדור שלנו. זו אותה נשמה שהיא הנשמה של כל הדורות. איך יכול להיות? כי נשמה זה משהו שהוא מעל הזמן, הוא מעל הופעה. יכול להיות אותה נשמה שכל פעם עוד דור חושף ממנה עוד קצת. אבל זו אותה נשמה, אנחנו יונקים אותה נשמה. אנחנו ויהושע ו... הרמב"ן והברבנל וכולם, נדבקים אותה נשמה. אז לכן שאנחנו נדבקים בכנסת, אנחנו נדבקים באור האלוקי המאיר בנשמת האומה שבכל הדורות, מראשית ועד אחרית. טוב, בסדר? אז זה התוספת הגדרה. אנחנו בפרק ג' פסקה א', יש עניין, בסדר? איזה נקודה אחרונה? שזה דבקות בכל הדורות, שנשמת האומה היא מעל דור מסוים. זאת אומרת, יש פה נשמה, איך כתוב? אמרנו שהיא קדמה לעולם בכלל, נכון? ואז היא גם קדמה לפרטים. כל אחד מהפרטים הוא עוד גילוי של אותה נשמה. אז אנחנו דבקים באור האלוקי, המאיר בכנסת ישראל, לדורותיה, כן? שמופיע בכל הדורות כולם. אותה נשמה שלנו היא גם הנשמה של אברהם אבינו וגם הנשמה של אור החיים הקדוש וגם הנשמה של בעל שם טוב. זאת אותה נשמה, כן? אותו אור אלוקי. טוב, עכשיו משפט ארוך, בוא נראה עוד פעם. כשאדם משים אל ליבו ודעתו להידבק באור האלוקי. זה קצת שונה מפסקה הקודמת שראינו אותה בתור הקדמה. שם אמרנו, יש כל אחד מעם ישראל, אפילו האלה בתאילנד, כן, יש לה אחות של חסד, קורא להם. כאן אנחנו מדברים על לשים את ליבו ודעתו. זאת אומרת, הוא מבין את השייכות שלו כנסת ישראל, והוא מבין שכנסת ישראל היא השורש לכל הטוב האלוקי בעולם, והוא רוצה גם בשכל וגם בלב להיות שייך, כן? להעצים את החוט הזה, כן? לא להסתפק רק במציאות הטבעית שלו. זה הנושא שלו. משים את ליבו בדעתו להידבק באור האלוקי המאיר בכנסת ישראל בכללה, בכל הנשמות וכל הדורות, מראשית ועד אחרית. טוב, כל זה משפט ארוך. אז מה קורה לאדם כזה שהוא משים את ליבו להידבק בכנסת ישראל? הוא מתדבק הוא על ידי זה ממילא באור האלוקית, האלוקות השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם. אור האלוקות של כלל האדם, הכוונה האור האלוקי ששורה בכל האנושות, בכלל האנושות. האדם במובן של כלל האנושות. שכנסת ישראל היא מרכזה ותמציתה. עוד שאני אסביר, אני רק רוצה שנראה פה, יש פה עוד קומה. ועל ידי זה הוא מדבק גם כן בכללות האור של האלוקות המתגלה בכל ההוויה. זאת אומרת, מה הכיוון שהרב הולך בו? נחזור למשפט, כן? כשאדם מדבק בכנסת ישראל, כיוון שכנסת ישראל היא השורש של האור האלוקי המופיע בכל ההוויה, בכל האנושות. אז דרך הדבקות בכנסת ישראל אנחנו דבקים בעצם באור האלוקי השורה בכללות האדם. באור האלוקי שנמצא בכל הממדים האנושיים כולם. ועל ידי זה ממילא הוא דבק באור האלוקי שנמצא בכל ההוויה כולה. כי האור האלוקי שמתמצא באנושות הוא האור האלוקי ששורשו גילוי של האור האלוקי שבכל ההוויה. ועוד מעט יש עוד קומה, כן? וממילא מקשר הוא בזה דעתו לדבקות באלוקות העליון שלמעלה מכל ההוויה. זאת אומרת, האור האלוקי בהוויה, עדיין בעולם שלנו, הוא האור האלוקי שהוא השורש לכל העולמות. לעולמות הרבה יותר עליונים, מלאכיים, נישאים. זאת אומרת, מה הרב? הרב עונה לנו כמו, כמו איזה פירמידה כזאת. לא יודע אם פירמידה, לא יודע איך להגיד. מעגל בתוך מעגל כזה. דבקות בכנסת ישראל היא דבקות באור האלוקי שבאנושות. שהיא ממילא דבקות באור האלוקי שבהוויה, שהיא ממילא דבקות באור האלוקי שבכל העולמות. זה לא יאומן. אז תגיד לי מראש, למה צריך דבקות בכנסת ישראל? אנחנו דבקים באור האלוקי שבהוויה. אי אפשר. אנחנו דבקים בכנסת ישראל. ממילא דבקים. בממדים רחבים יותר. אבל מי שנסה, אני אגיד, טוב, אני לא צריך כנסת ישראל, אני דבק ישירות. זוכות את הפסקה בפרק הקודם. כן? שהיחס של כנסת ישראל שונה מכל הקיבוצים הם באופן ישיר, אבל בעם ישראל אתה שואב את השייכות לנשמת הכל מנשמת דרך הקיבוץ, דרך הקיבוץ של כנסת ישראל. זאת אומרת, כן, בסוף אנחנו, הדבקות שלנו בקדוש ברוך הוא. אבל מה שמאפשר לנו דבקות בקדוש ברוך הוא זה דבר כל כך נסגר, כל כך אינסופי, כל כך מרחבי. איך דבר נדבקים בדבר כזה כל כך עליון? הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. את כל האור האלוקי העליון שנקרא שכינה, הוא הלך ותמצאת אותו, צמצם אותו, נכון, איך אמרנו, תמצית האור שבהוויה בפרק א' פסקה א', תמצאת אותו בכנסת ישראל. כנסת ישראל בשבילנו עוד יחסית קשה לדבוק בכנסת ישראל, אבל יחסית אפשרי, הבנו. זה הנשמה של העם שלנו, לכל דורותיו. העיקרה הזאת, יש לנו קשר טבעי, אבל תדעו לכם, אתם לא רק דבקים בעם ישראל שאתם דבקים בכנסת ישראל, אתם דבקים בקדוש ברוך הוא בעצם. כי הקדוש ברוך הוא צמצם, ובסוף כנסת ישראל היא התמצית של האור האלוקי שבאנושות, שבהוויה, שבעולמות. מה זה אומר? אז הרב יפרט את זה יותר, אבל בואו נראה קצת בפסקה A, משפט אחד, כן? בפסקה A, אולי קראנו אותו. הצמאון נתבלה כולו ברוח ישראל, צריכו להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות. לחיות חיים ישראלים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה וגבוהה ורחבה מלאה תל חיים של קודש. מה הכוונה לחיות ישראליות? לא במובן החיצוני כמובן של אני אוהב את נבחרת ישראל, לובש כחול לבן, אוכל פלאפל, אז אני חי ישראלי. זה גם עניין, מי שאוהב פלאפל. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, זה לדעת שלעם ישראל יש לו חיים מיוחדים. חיים מיוחדים. יש לו תכונות חיים מיוחדות שהן לא מתחילות מהפרטים, הן מתחילות כנסת ישראל. וכנסת ישראל היא בשבילנו הדבר הכי יקר, והכי... ממילא אנחנו חושבים ישראליות, עם ישראל נמצא בצרה, אנחנו בצרה. עם ישראל נמצא בשמחה, אנחנו בשמחה. עם ישראל צריך כוחות, אנחנו משתדלים לתת כוחות. עם ישראל הופך להיות ליבת החיים שלנו. זה נקרא, אנחנו דבקים בגלל ישראל. אנחנו משתדלים לתת לעם ישראל כוחות, משתדלים כל מה להיות במגמה הזאת, בפילותינו, ברצוננו. זה נקרא שאדם דבק בכנסת ישראל, כן? זה לחיות החיים הרוחניים שלי לא רק כפרט, אלא לחיות החיים הרוחניים שלי כחלק מ... אני יודע מאיפה אני בא, אני יודע לאן אני מחזיר את הכוחות, כן? כוחותינו באים ממנה וגם מחזירים כוחות. ראינו את הדבר הזה. נכון שאדם הוא גם מקבל כוחות מנשמת האומה, וגם בעבודה שלו מחזיר כוחות לעם ישראל. וזה בתודעה שלו, וזה בתפילות שלו, וזה בשייכות הטבעית שלו. אנחנו דבקים באומה, כן? וזה כמובן הולך ומתעלה. ככל שאדם יותר, מה שראה הוא קורא פה, ושימי ליבו על זה. כן. נכון, נכון, זה פסקה מסוג הפסקאות שהן לא מלוות אותנו בתודעה הגלויה, אבל אם כן, הן מרחיבות את ההתבוננות האמונית שלנו. ממילא כשאדם יודע שעם ישראל יש לו נשמה כזאת שהיא שורש לכל הטוב האלוקי בעולמות וכו', כן, אז זה בונה בו יחס, כן, פנימי עמוק וגדול, של הערצה גדולה ושמחה גדולה באומה הישראלית. זה לא שאני עכשיו, אז אני אחשוב על זה, רואה, עכשיו אני אדבק בכל העולמות, אני לא יודע, זה כאילו, כן, הרב לא רוצה שאנחנו הולכים עם זה עכשיו כתודעה, כן, דברים עמוקים, בסדר, מה שנקרא, למדנו, כן, למדנו, הבנו, יש פה איזה, בעם הזה נשמה גדולה, נשמה הזאת, היא האור של כל העולמות כולם, פילי פלאות. זה מגביר בנו את החשק, את השמחה, את ה, כן, גם בסוף, גם האדם הפשוט, שהוא מבין יותר, שיש פה דבר כל כך גדול וכל כך יקר, אז השמחה שלו בדבקות היא יותר, היא עולה, כן, יש לנו... בסוף זה מתבטא בכל הפסקאות האלה, בונות יחס, כן? זה כל יחס הוא נבנה מהרבה הרבה פרטים קטנים שבסוף הם בונים איזה עמדה נפשית, כן? טוב, אז עוד פעם, נחזור, נראה שאנחנו בתוך הפסקה. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין שיש פה כזה קומה על גבי קומה כזה, מגדל קומות. כשאדם ידבק על ידי כניסה, ידבק הוא ממילא באור האלוקי השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם, של האנושות. למה? כי כנסת ישראל היא מרכזה ותמציתה של מי? של האנושות. זה קומה על ידי זה, הוא מדבק גם כן בכללות האור של האלוקות המתגלה בכל ההוויה. למה? כי בצד העליון של נשמת האדם משתקפת כל תמציתה. נשמת האדם, נשמת האנושות, היא התמצית של כל ההוויה. וממילא מתקשר הוא בזה בדעתו לדבקות באלוקות העליונה שלמעלה מכל ההוויה. ונפשו מתמלאה חיות, מלא קודש ותפארת, גדולה וגבורה. זה קצת הנפקא מינה. כשאתה יודע שאתה דבק בדבר כזה גדול, אז אתה נפתח לקבל מהאור של הדבר הגדול הזה. אתה מקבל מזה כוחות, חיות, גדולה, גבורה, כן? אדם יוצא כן, למלחמה על עם כזה, שהוא יודע שזה לא עוד עם בין העמים שנפלט מהשואה וחיפש לעצמו מקלט בטוח, אלא הוא יודע שהוא נלחם פה על נשמת האומה העליונה, שישורש כל העולמות. זקיפות הקומה שלו והעוז שלו והשמחה שלו הם יותר גדולים. ובתוספת כוחו, כשהוא גדל מזה, זה לא רק נשאר אצלו, אלא זה מה שנקרא, הוא מחזיר את האור פנימה. הוא מוסיף הוא כוח בכלל לכנסת ישראל, שהוא חלק ממנה. וממילא, הוא לא רק מוסיף בה, מוסיף הוא כוח בקומת האדם ובכל העולמות, שנאמר, תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. נורא אלוקים מקדשך, אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוקים. יש פה בתוך הפסוקים האלו, כביכול שני... חלקים סותרים. פסוק אחד, חלק של אחד של הפסוק אומר תנו עוז לאלוקים, שזה חלק משונה. אתם תתנו עוז לאלוקים, כן? שנקרא להם מי אתם? איך אתם תתנו עוז לאלוקים? נכון? תשובה, על ישראל גאוותו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את העוצמה, את הגאווה, את הגודל הזה. והוא עוזו בשחקים. נורא אלוהים מקדשך, אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוקים. הוא, הקדוש ברוך הוא, נותן לנו את הכוח. כיוון שהוא נותן לנו את הכוח, אנחנו, כשאנחנו מתגברים, אנחנו מחזירים כוח לכנסת ישראל, ודרכה מופיעים את שם השם בעולם. יוצא שהעבודה פה היא דו-סטרית. אנחנו מקבלים כוח מכנסת ישראל, אבל כשאנחנו מבינים את זה, דבקים בזה, מוצאים את זה לפועל, אנחנו מעצימים עוד יותר את ההופעה שלה בעולם, את העוצמה שלה, את הרוממות שלה, ובזה נותנים כוח לקדוש ברוך הוא להופיע בעולם. תנו עוז לאלוקים. בסדר, אז זה באמת פסקה גבוהה כזאת, כן? על הצדדים העליונים, מה זה נקרא כנסת ישראל, היא חלק מההופעה האלוקית היותר שלמה בעולם. בסדר, בסוף אבל, עצם מה, כמו שאמרנו, עצם ההכרה בזה, מרוממת אותנו להבין שאנחנו שייכים לדבר כל כך עליון, דבר כל כך כללי בניסה. טוב. בסדר? עד כאן? בואו נראה לזה השלמה בפסקה ג'. פסקה קצרה, תשלים לנו את העניין. יש דבר בעולם החסידות, ולא רק בעולם החסידות האמת, אבל בעולם החסידות יותר הגביר את הדבר הזה, שנקרא דבקות בצדיקים. דבקות בצדיק. נכון? זה אחד היסודות הכי, כל עולם החסידות בנוי על היסוד הזה, של דבקות בצדיק. אבל האמת שזה לא התחיל בעולם החסידות, הוא רק הבליט את זה, כן? אבל דבקות בצדיקים, תלמידי חכמים, היא דבר ישן ועתיק בדברי חז"ל, מלא מלא, גדול משימושה יותר מלימודה. זה ביטוי מבהיל, נכון? תורה לומדים. גדול שימושה יותר מלימודה. מה זה שימושה? כמו שיהושע, נכון? משמש את משה רבנו. כן? הגאון מווילנה אומר בתחילת ספר יהושע, שבגלל זה הוא נבחר, היו שם תלמידי חכמים יותר גדולים מיהושע, שיהושע היה תלמיד שלהם. כמו אלעזר הכהן, והיה את כלב משבט יהודה, והיה פנחס, והיה 70 הזקנים, והיה 12 נשיאים. למה יהושע נבחר? הגרא אומר תשובה אחת, גדול שימושה יותר מלימודה. הוא לא רק למד ממשה, הוא דבק במשה, ינק ממשה. אז הוא קלט את משה הכי עמוק. כי יש לנו פה עוד צינור, שהוא לא רק התודעה, אלא שייכות נפשית. שייכות נפשית זה לא רק, אתה מבין שיש פה דבר גדול, למשל מההורים שלנו. אנחנו גם מבינים בשכל, יש לי ללמוד ככה, מידות כאלה, מידות אחרות, אבל ברור שהקשר שלנו להורים הוא קשר של דבקות. אנחנו יונקים מהגודל שלהם, משהו שאנחנו אפילו לא יודעים להסביר אותו, נכון? זה הגודל שבהם הוא פועם בנו, מחיה אותנו, קשור בנו למשהו שלא תמיד אנחנו יודעים, לפעמים לא כל כך מבינים, אבל שייכות, שייכות פנימית, שייכות נפשית. זאת לא כל שייכות היא נבנית על ידי תודעה, יש לנו צינור אחר של שייכות, שייכות של נפש בנפש, נפש נוגעת בנפש. נגיד אצל החסידים, בערב שבת יש טיש, נכון? מה זה טיש? הולכים לשולחן של הרב, כל אחד כאילו אוכל מהר, עושים סעודת שבת יותר מהירה, והרב עוד לא סיים את הסעודה שלו, יאללה, בוא נלך, נשב לו בשולחן. מה אתה נתקע לו בשולחן? לא אוכלים לו את השיריים. זה דבקות. דבקות, שייכות. כי אנחנו יודעים שכשהרב אוכל, יש שם קדושה בשולחן, יש שם אהבת ישראל בשולחן, יש שם אהבת השם בשולחן. כשאנחנו נשב בשולחן, אנחנו ננשום את זה, כי אנחנו שייכים אליו, אז משהו בנו מתרחב מהדבקות הזאת, כן? טוב. עכשיו הרב פה מתייחס למושג הזה, ומה ממנו אחר כך יתקשר שוב למושג שלנו, דבקות בכנסת ישראל. כן? בסדר? אומר, הדבקות בצדיקים, מה הסיבה שלה, מה היא פועלת? כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. את הנשמה הבלתי נשלמת זה אלה שבאים לצדיק, נכון? והם רוצים יותר שלמות מנשמה יותר גדולה. טוב, לא מושלמת, אף אחד לא מושלם בעולם הזה, רק הקדוש ברוך הוא, אבל הרבה יותר שלמה. אז הם רוצים לקבל, רוצים לערב את כוח המציאות שבנשמתם. שיהיה פה איזה נגיעה נפשית כזאת, קצת לספוג מהקדושה שבו. מה היחס שלנו לדבר הזה? כן? חסידים, מי זה? דווקא הרב דווקא לא מזלזל את זה בכלל. אומר הרב, היא דבר נכבד מאוד. ודבר, יש איזה ערך. לא חייב להיות עם גרטל ושיריים, יכול לאכול את האוכל שלך, הכל בסדר. אבל כערך שמבין שיש מה לספוג מהצדיקים, לא רק בהיבט של הדעת, אלא ביניקת חיים, אומר הרב זה דבר חשוב. מי שזוכה לזה, כן, גדול שימושה. אומר הרב זה דבר נכבד מאוד. דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אבל יש בזה גם סייג מסוים. צריך שמירה גדולה. למה זה צריך שמירה גדולה? שאם יתאה בצדיק אחד, וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה בהרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. אומר הרב, יש בזה, צריך לדעת שיש בזה גם מורכבות. הרב לא שולל את זה, אבל הוא רק אומר, יש בזה מורכבות, שאם לא שמים לב אליה, יכולה להיות בעייתית. ברור, אנחנו לא מדברים פה על, 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 על אנשים שיש מורכבות אחרת, שזה נקרא צדיקים מתחזים. זה בכלל, זה לא בעיה, זה פיגוע, כן? זה, הרב לא מדבר פה, הרב לא מדבר על צדיקים אמיתיים, כן? וגם אז יש מורכבות. שהוא לא שולל אותה בגלל זה, אבל צריך לשים לב, למה? כי אנחנו מורגלים, אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולכת, כולל אברהם אבינו ושרה אימנו, כן? כל מיני מקומות שבהם, כן, הרמב"ן אומר, טוב, יש מחלוקות לפעמים בין רמב"נים, אבל ודאי שגם גדולים, כן? יש בדקות, כן? כל אחד לפי מדרגותו ומעלתו, יש מה לעבוד, ויש חסרונות, ויש לפעמים עבירות. מה קורה בדבקות? בדבקות, אמרנו, זה לא דרך השכל, אלא זה יותר דרך השייכות הנפשית, נכון? השייכות הנפשית הזאת, אם היא תהיה בכלל בלי שכל, בלי איזושהי התבררות, בלי איזושהי התבוננות, מה אני לוקח, מה אני לא לוקח, אז יש מצבים, אנחנו דבקים פה בעולמות איזה, יש מצבים שבהם הצדיק, יהיה לו איזה משהו בדקות שהוא חיסרון, כן? עכשיו, אצל הצדיק, החיסרון הזה, הוא מטופל. כן? כמו כל צדיק, או כל אדם רציני, יש לו חיסרון. הוא מטפל בהם, עובד עליהם, קדם איתם. אז זה סדקים כאלה שצריך לטפל בהם, לטפח אותם, קדם. אבל אותו שדבק בו, כן? אז שהוא דבק באותו חיסרון, והוא לא עובד עם הסרר, וזה אני לא צריך לדבוק, בחיסרון אני לא צריך לדבוק. אז הוא דבק בהכל ביחד, הוא לוקח את החיסרון ביחד, אבל אצלו יכול להיות שהחיסרון יפעל הרבה יותר גרוע מאשר אצל הצדיק, כי אין לו את המנגנון העבודה שיש לצדיק על החיסרון הזה. ממילא, פה יכולים להיות דברים הרבה יותר מורכבים. כן? איך שהצדיק פועל על הדבר הזה, זה סליחה, אם אתה תדבוק, אתה צריך לדבוק עם דעת, עם שכל. כן? ושוב, זה בצדיקים אמיתיים. חס ושלום, לא לאבד את השכל בלהתבונן בדברים שהם צריכים בדיקה, וזה צריך לשאול תמיד חכמים, כל דבר, כל מיני תופעות שברגע שיש כל מיני דברים שהם לא נראים או לא נשמעים, אסור לעבוד בלי שכל, אין דבר כזה. כן, זה שיהיה חד וחלק. אבל, והכל צריך לפי התורה, לפי כללי ההלכה, והכל, כן, בשכל וככה אנחנו רוצים לעבוד את השם. אבל אפילו בדבקות בצדיקים גדולים ועליונים, גם שם צריך התבררות, שיש דברים שאדם צריך לדעת, את זה אני לוקח, ואת זה אני לא לוקח, זה שייך לצדיק, זה לא שייך אליי. כן? לפעמים זה גם דברים שהם אפילו יתרונות, אבל יתרונות שמתאימים לצדיק, אני אדבק ביתרון הזה, בשבילו זה יתרון, בשביל זה אפילו אותי, זה בכלל לא שייך אליי, היתרון הזה. אז אני, זה כאן דורש כבר התבוננות, כן? רצינית מאוד, כן? אז לכן הרב אומר, זה דבר נכבד, אבל דבר מורכב. כן? לדעת איך עושים, ומה עושים, ומה לוקחים, ומה לא לוקחים, ולפעמים חיסרון קטן אצל הצדיק, יהפוך להיות מכתש והתמוטטות אצל הדבק בו בלי שכל. כן, וזה מה שנקרא חכם אינה בראשו, והוא אמר צריך לראות באמת שזה נעשה בצורה נכונה, כן? אתה יודע? כן. אני יודע, יכול להיות זה גם... אתה יודע, אני יכול... פעם, יש לי חבר שהוא רם בישיבת הגוש. אני אומר את זה בתור דוגמה, כי לגמרי, כדוגמה בדבר. יש לנו, היה לנו אחד מהצדיקים בדורנו, רב ליכטנשטיין, רב באמת פאר הדור, בתורה, בירת השם, ממש, ובדקדוק. ורב ליכטנשטיין היה לו בבית טלוויזיה, זאת אומרת, זה מפורסם, לכן אני אומר, לא היה, לא אז, כן. הבת שלו נמדה את אשתי, סיפרה להם את הסיפור. ויש לי גם חבר שהוא רם ביישים. עכשיו, הוא, למה הוא מחזיק טלוויזיה? חדשות, או לא יודע מה, לא יודע מה ש... אז פעם שאלו אותו תלמידים, נו מה, אבל הרב, טלוויזיה ידעו, בכלל, אתה יודע שפעם טלוויזיה היה דבר שאפשר היה לראות בלי פרסומות ובלי זה, היום אני לא יודע בכלל אם זה אפשרי בכלל להפריד את הטמא מהטהור, אבל לפני, לא יודע מה, 40-50 שנה, כן היה אפשרי. אז שאלו אותו הרב, מה, הימצאות של דבר כזה בבית, לא בעייתי, לא זה, לא זה אני. זה לא בעייתי הדבר הזה. אז הוא אמר להם, לא, יש לי אצבע. אני יודע בדיוק מה, יש שליטה מלאה, אבל אני יודע שלא. אבל זה, אצלו, לפי מדרגתו, ברור שיש לו, יש לו אצבע. יש לו אצבע כמובן, יש לו גם שלטון מוחלט על, על, על העולם הפנימי שלו. אבל מה עלול לקרות, כן? יבוא תלמיד, עכשיו, הוא דבק ברב שלו. התלמיד גם חושב שיש לו אצבע. כן, את האצבע הפיזית יש לו, אבל את כל העולם הנפשי ש... יודע להתמודד עם הדבר הזה, אין לו, כן? וזה עלול להיות פתח לדברים מאוד מורכבים. הם דבקים בצדיק, בלי ביקורת, בהבנה, מה מתאים לו ומה מתאים לי, כן? ודבקו בצדיק, זה לא חיקוי, כן? זה דוגמה. יכול להיות בזה עוד דוגמאות וכן הלאה. אז לכן הרב אומר, זה סוגיה. זה סוגיה שצריך להתבוננות ולדעת לא לטעות בזה. כן. לא, למה? הוא אומר דבר נכבד מאוד. הוא קורא לדבר נכבד מאוד. כן? אבל עם סייג, עם התבוננות, כן? הרב עצמו היה, הרי הוא היה חצי מקושר לחסידות חב"ד, דרך האימא, חסי מכובד לגר"א, אבל היה לו יחס מאוד מאוד של שייכות גם לצד של החסידות, כן? ובכלל, דבקות בצדיקים, שוב, אני אומר, זה לא התחיל בחסידות, כן? הרב חרל"פ שהיה ליטאי, היה לו ממש, היה דבקות בצדיקים אדירה. הרב חרל"פ הולך לרב קוק, זה פשוט, יש מכתבים שהוא כותב, אין, הוא כאילו, הוא אומר, אני רק עומד ליד הדלת, אני כבר, העוד שנייה מתעלף, כן? זה לא רק שכל, הוא היה ממש דבקות בצדיקים, כן? הוא בא מבית ליטאי לגמרי, הוא היה ממש שייך לשיטת הגר"א, היה לו דבקות ברב קוק בצורה אדירה, אי אפשר לתאר. וגם אחר כך, התלמידים של הרב חרל"פ, גם יש לי ספר של, מכתב שלו, לתלמיד שלו, ממש דבקות, ממש דבקות. אהבה, ביטויים של אהבה, בית קשר, ו... כן? אז לכן אמר, זה לא רק של עולם החסידות. לכן הרב אומר, זה ודאי, דבר נכבד. מקשר כזה בונים הרבה דברים שאי אפשר לבנות דרך רק שיעורים, כן? מי שזוכה לזה. כן? דבקות בצדיקים, בצדיקות. כן? אז הקשר שהוא נותן משהו בנפש, שלפעמים הצד השכלי, הוא לא יכול לגעת שם. זה משהו עמוק, זה משהו אחר. כן? ויחד עם זה, הרב אומר, יש לי פה הערה בדבר הזה. צריך להיזהר בזה, להתבונן בזה. אוקיי, עכשיו מסיים הרב את הפסקה הזאת ואומר, אשרי על ישראל שהם דבקים בנשמת האומה, שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה את אור השם הטוב. הצדיק שלנו, יש גם דבקות בצדיקים, אבל הצדיק שלנו זה כלל ישראל. כי כשאנחנו דבקים בנשמת האומה, זה פה אין את החשש הזה. החשש הזה שאולי יש חסרונו, זה באנשים. כלל ישראל אין חסרונות. כן? לא בחיצוניות, כן? בחיצוניות יש לצערנו חסרונות. אבל בנשמת האומה, זה מה שאנחנו מדגישים כל הזמן, שלהידבק בכלל ישראל, זה לא בהכרח ללמוד מהמעשים, מהמידות ומהמחשבות של כל אחד. יש מה ללמוד מכל אחד, אבל את הדברים הטובים, כמובן. אבל דבקות בנשמת האומה, זה דבקות בפנימיות, מה שהרב הגדיר קודם, באור האלוקי שבנשמה של האומה. וזה פועל עלינו, זה מחבר עוד הטוב שיש בעם הזה, והנעימות, והאהבה, ואהבת הטוב, ואהבת התורה, ואהבת השם, דברים שבנשמת האומה שלנו הם כל כך עוצמתיים לאין אורך יותר גדול מאשר האדם הפרטי, וזה הצדיק שלנו, שאנחנו דבקים. אנחנו לא רק בשכל מבינים שאנחנו חלק מעם ישראל, אנחנו דבקים בעם ישראל. דבקים בעם ישראל, אוהבים את עם ישראל, שייכים, צמאים, מחוברים לאומה הזאת ולנשמה שלה, וזה בונה בנו משהו מאוד מאוד עמוק, ושם אומר הרב, זה טוב מוחלט, אין שם חששות, שם זה כאילו, כן, במלוא החופן, בלי לחשוש, כי באמת זה הצדיק, כן, הצדיק הגדול שלנו זה נשמת האומה, זה הצדיק הגדול. ומעבר לזה יש גם צדיקים פרטיים, שחוזר למה שהרב אמר קודם, זה דבר גדול, זה דבר אמיתי, זה דבר בעל ערך, עם הזהירות הנדרשת.
איך עושים את זה בפועלים
לבית הנשמה? שיכנס ישראל? אז זה אמרנו מה שבפסקה ה', הכוונה היא קודם כל להיות ערני לזה, לדעת שכשרואים, קולטים, מתפללים, לומדים, אז יודעים שאנחנו, זה כמו ש... הרי הדבקות בכלל זה שאיך עושים את זה. למה כשמשה יהושע הוא מסדר את הספסלים, אז מה שם? כי הוא קולט, יש זרם נפשי כזה שנקלט. מי שפותח את התדר, מקבל, כן? התדר שלנו שהוא פתוח לעם ישראל, אז הוא גם עוסק בלהעניק כוחות לעם ישראל, גם עוסק בלקלוט את הטוב, התמון ונשמת האומה. הוא ניבט אלינו דרך המעשים, ודרך המסירות נפש, ודרך אהבת הטוב. אנחנו דרך זה נושמים את הטוב הגנוז בנשמת האומה, ודבקים בה. חיים ממנו. בסדר? עד כאן להיום? תודה רבה.